אנחנו היום נסתכל קצת על דברי רש"י בפרק י"ג פסוק למד, כאשר המרגלים חוזרים לארץ, מהארץ, אחרי אותה פעולת ריגול שלמעשה השתנתה מפעולת ריגול פשוטה שעניינה זה למסור אינפורמציה אובייקטיבית, לא פרשנית, לא לערב את עצמנו בתוך תמונת המציאות שנראה בארץ, אלא פשוט למסור הודעה אובייקטיבית, הטובה היא אם רעה, אם יש בעץ, אם עין. מפעולת ריגול זה נהפך לפעולת חפירה, ויחפרו לנו את הארץ כפי שנאמר בספר דברים, כאשר בספר דברים נשנית פרשת המרגלים שם, שם הלשון היא לשון של חפירה, ופה הלשון היא לשון ריגול, כן? יש הבדל בין ריגול וחפירה, כפי שמאיר בעל הכתב הקבלה, כן? שהריגול זה פעולה שעניינה זה לספר את העובדות. ראיתי שולחן, ראיתי כיסא, אני לא בא ומספר שהכיסא הזה מגעיל ולא שהוא יפה, פשוט ראיתי כיסא עם ארבע רגליים בצבע חום, כן? זה הכל. ראיתי אנשים בעלי מידות, סודנים, כן? לא לבוא ולומר, מי יכול על הסודנים? זה לא תפקידכם לבוא ולומר את זה. אם ראיתם אנשים בגובה של 2 מטר, תגידו שראינו אנשים, ראינו אנשים בגובה של 2 מטר. אבל אל תספרו שאי אפשר להתמודד עם 2 מטר. זה תשאירו בבקשה לריבונו של עולם, למנהיגים של האומה, כן? והם הפכו את זה לפעולה של חפירה, כמו שאנחנו קוראים אצלנו בזמננו גם חפירה, חפרן קוראים לזה, כן? חפרן. הוא אדם שבקלות נופל לפרשנות סובייקטיבית לדברים, מרוב שחופרים בדברים, מתחילים לפחד מהדברים עצמם, מה שנקרא, כן, הגולם קם עליך. אתה הופך את הקשיים שלך למפלצות, בגלל שאתה כל הזמן חופר בהם וחופר בהם. בסופו של דבר, כל בעיה הכי קטנה, כן, שיש לך בתוך הנפש, ניצבת בפניך כמפלצת גדולה שכבר אתה לא מסוגל להתמודד איתה. כן, the alien, הנושא השמיני, הוא גודל לך בתוך החללית. כן, אז אתה כבר לא יכול להתמודד איתו, בסוף זורק אותך מהחללית, הורג אותך בתוכה. אני צריך מאוד להיזהר. החפרנות היא פעולה מסוכנת, הריגול היא פעולה חיובית. הדבר הזה גם אמור לגבי תורת הנפש ככלל, שבזה אנחנו בעיקר עוסקים, כן, בפרט בימי שלישי וחמישי, שאנחנו עוסקים מודעות עצמית, שם הדבר בא לידי ביטוי, אני חושב, סוגיה או הזהירות, כן? גדרי הריגול והחפירה, שם צריכים להתברר היטב, כן? כדי שאף אחד לא יצא מפעילות מוסרית כזו בהרגשה שהוא כל כך העצים את הרע שבתוכו, חס ושלום, שהוא לא יכול כבר להתמודד איתו. זה מאוד, צריך מאוד מאוד להיזהר, וצריך לקחת תשומת לב, כולנו. בכל אופן, אנחנו פה נראה באמת את הדיאלוג, הייתי אומר, דיאלוג, כשאני קורא לזה דיאלוג, בכל אופן ההתמודדות של המיואשים והמאמינים, כן? המיואשים והמייאשים, קרי, המרגלים שחוזרים מארץ ישראל, כן? עם סק, או יותר נכון, עם בטן מלאה על ארץ ישראל, הוציאו דיבת הארץ, ארץ אוכלת יושביה, אפס כי אז העם היושב בתוכה, כן? וכולי, המיואשים והמייאשים, אל מול המאמינים, כלב ישוע, יען כי הייתה רוח אחרת עמו, כלב ישוע, גם הם חוזרים מן הארץ, הם באים מסקנות אחרות לחלוטין, כן? הם יודעים את תמונת המציאות של הארץ, ותגובתם עליה היא שונה בתכלית, יכול נוכלה, כן? הלא נעלה. הם חמושים באמונה בציווי האלוקי שאמר, והעליתי אתכם לארץ זבת חלב ודבש, הם זוכרים יפה את הציווי ומאמינים בו, כן? ולכן מסקנתם היא שונה לחלוטין. בכל אופן יש פה אימות. יש פה אימות אם כן, כן? בין הפלג או בין החלק, שהוא גדול בכמות, כן? אולי גם באיכות של העם, שהוא נרגש מאוד, כן? נפשו סוערת, ויבקע העם בחייה גדולה בלילה הוא, נפשו מאוד מאוד סוערת, אל מול הרוח האחרת של ישוע וכלב. יש פה אימות שאפשר ללמוד ממנו עקרון פסיכולוגי נפשי יוצא מגדר רגיל. ואנחנו נעקוב, כמובן, בעקבות דברי רש"י, אנחנו נפיק אותו, נוציא אותו, נמצא אותו מתוך דברי רש"י. אמרתי שם. אז נראה קודם כל את הפסוק. פסוק למד, כן, אחרי שהם גומרים את הדיווח שלהם, כן, את הריפורט, את ה-weather report שלהם, דיווח מזג האוויר בארץ ישראל, אז מיד כלב, לפסוק למד, ויעש כלב את העם. אל משה. ויאמר אלון עלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. כן? כלב עושה מיד פעולה שקרויה פלשון הפסוק, ויהס. כן? התבונן ברשי. מה רשי אומר ויהס? השתיק את כולם. פשוט. השתיק את כולם. מה אומר אונקלוס? תסתכלו. ויהס כלב את העם. מה אומר אונקלוס? מה זה ויהס? מה זה ועצת? אה? לא. לא. אתם לא יודעים מה זה ועצת? יפה. ועצת זה פעולת היסוי והשקטה, היא בעצם גרמה להם לשמוע. זה נקרא ועצת. כלומר, רשי אומר השתקה. אונקלוס אומר את תכלית ההשתקה. מהי תכלית ההשתקה? הקשבה. זה נקרא ועצת. כן? שימעו שמיים והאזיני ארץ. עצת שמיה, כך אומר שם המתרגם. עצת שמיה, שימעו שמיים. עצת זה הוא ישמיע אותם. הוא בעצם גרם להם להקשיב. ויעז כלב, השתיק את כולם, ועצת כלב, נמשיך ברשי, אל משה. לשמוע מה שידבר במשה. כלומר, הוא יצר אצל המצב של הקשבה, כן? כדי שהם עכשיו יקשיבו לדבריו. הם נמצאים במצב של הקשבה. כן? אל משה, לשמוע מה שידבר במשה. צבח ואמר, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם? השומע, התמים, היה סבור שבא לספר בגנותו של משה. ומתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. הוא הביא אותם למצב של קשב, מתוך הנחה שהם רוצים לשמוע בגנותו של משה, אבל הוא ניצל את אותו הקשב כדי להכניס להם משהו אחר. אמר, והלא קרא לנו את הים, והוריד לנו את המן, והגיז לנו את הסלב. עשה תעמולה למשה. מעניין. עד לכאן פשטות דברי רשי. השתיק את כולם. פעולת השתקה, כפי שאנחנו אמרנו, אגב, יש מי שהיא, ראיתי, כן, דבר מעניין, לא חשבתי זה אף פעם, שהשורש שתק זה חילוף אותיות של שקט. אם כי זה כתוב בטט, זה נכון, אבל בעברית זה לא בעיה כידוע, כי אותיות שהן באות ממוצא אחד, הן מתחלפות הרבה פעמים, אז בחילוף אותיות שתק זה שקט. זה חשוב לנו לענייננו, אנחנו לא באים לבנות את כל האמת הגדולה הזו רק על המשחק מילים האלו, אף פעם שגם משחק המילים כשלעצמו, כן? די בו כדי להניב איזה רעיון נצחי, אבל פה אנחנו רק משתמש בו כסיעתה, כי אסמכת באלמה. אבל האמת היא, שבאמת פעולת ההשתקה, וראינו בנו כאילו את העניין, פעולת ההשתקה היא יוצרת שקט, כן? היא גורמת לאדם להיות במצב של שקט, וממילא להביא אותה למצב של שמיעה, כפי שראינו בדברי אונקלוס. זאת אומרת, מטרתו של כלב, זה לגרום שינוי בסערת הנפש שיש כרגע למרגלים ולעם. זה לא משימה פשוטה. כלב ניצב מול מציאות רגשית, תוססת, סוערת מאוד. שהרגע שהוא סוער, בדרך כלל, הוא מעלה אך ורק תכנים מאוד מסוימים. שיקור בעל יורה, יין ושחר אל תשת ולא תמות. מלמד ששיקור אסור לו להורות. למה שיקור אסור לו להורות? מכיוון ששיקור ניטל שכלו. מכיוון שניטל שכלו מסתלק את דעתו, אז הרגש שולט. והרגש של האדם באשר הוא, ודאי במצב הנוכחי של הרגש, כפי שאנחנו מכירים את הרגש במצב הנוכחי, אחרי חטא אדם הראשון, כן? שנפל הרגש נמוך, הרגש האנושי הוא בעייתי. אני לא מדבר כרגע על רגש שהוא תוצר של למידה ארוכת טווח, למדת 15 שעות ביום ברציפות, עכשיו אתה יכול להביע את הרגשות שלך, וכל הרגשות שלך הם רגשות קודש, פלאי פלאים, כל רגש כזה הוא מלא בהבנות עמוקות מאוד, זה רגש שהוא מביע רק את העומר הנשמתי, לא יעפו ולא ייגעו ולא ייקשלו, שומר רגלי חסידיו, הרגל זה הרגש, כן? שומר רגלי חסידיו, שומר נפשי כחסיד אני, לא, הרגש הפשוט שלנו, אתם יודעים, הרגש הפשוט שלנו, אותו הרגש שמופק מתוך הספונטניות שבחיים, התגובות הספונטניות שלנו. ספונטניות. כשאתה מדבר עם מישהו, שים לב לנקודה הזו, ברגע שהרגש מתחיל להשתלט על השיח, אתה מתחיל לאבד את הדעת. אתה יכול להתחיל להתעצבן, אתה פתאום חוזר על מילים פעמיים, משהו בדעת מסתלק, אתה כבר לא הגיוני, אתה לא נבון. אתה מרגיש שאתה כבר מתחיל לדבר יותר או חסר. אתה מתרגש מדי, אתה מתבלבל, דעתך מתפזרת. ועוד ועוד מידות שיכול להתפתח. יכול להתפתח מזה כעס, כן? כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, ההופעה של הרגש היא בעייתית מאוד. אגב, זה מה שקרה בדיוק למרגלים. שהם הגיעו לארץ ישראל, והתבוננו על כל מה שהם ראו שם. את יושבי הארץ מקברים את מתיהם. את הפירות המטורפים האלו, הענקיים האלו, זה אשכול ששוקל חצי טון. כן? הרגש להם, הוא פשוט בלבל אותם. הם נבהלו. הם לא הבינו מה קורה כאן. זה כמו אדם שמסתכל על הירח, או על השמש. עובדי עבודה זרה. איך הם התחילו לעבוד עבודה זרה? הסתכלו על השמש, התרגשו נורא. הסתכלו על כל גיא ניסה, על כל עץ רענן. הם התבלבלו מבחינה רגשית. נכון שזה רגש אמוני, אבל זה עדיין רגש. הם התחילו לעבוד אותו. הם התחילו לעבוד אבן, התחילו לעבוד אפר. כלומר, הם התרגשו מהעוצמות האדירות של הנבראים האלו. וכתוצאה מזה, הרגש לקח את מקומו של השכל, ואז הגיעו לעבודה זרה. זה מה שקורה. ועם זה צריך להתמודד עכשיו. עם הרגש הבוסרי של העם. שכרגע סוער ותוסס. העם הזה הוא כולו שיקור. כולו שיקור. בוא נזכר מה אומר. משה רבינו בפרשת קורח. קורח ועדתו. משה רוצה להרחיק אותם מהמחלוקת. מה הוא אומר להם? בוקר ויודע השם. למה הוא דוחה אותם לבוקר, משה רבינו? מה אומר כלומר רשי? את שחרותי לנו. ולא יפה ולא נאה להיראות לפניו. והיה מתכוון לדחותם, אולי יחזרו בהם. זאת אומרת, מה תפקיד ההשעיה? תפקיד ההשעיה זה ליצור רגיעה של הרגש, הם ילכו לישון, ישימו את הראש על הכרית, ישנו קצת, יכול להיות שיתחילו להתעורר מחשבות אחרות. יכול להיות שהרגש יפנה מקומו לקולות אחרים. הרי צריך להבין, בתוך הנפש שלנו יש המון קולות. כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הרזים, כל השם, כל השם, כל השם. בתוכנו יש הרבה קולות. יש גם את הקולות האלו של אז העם היושב בה. גם זה קול בתוך הנפש. אבל הוא קול שבדרך כלל מתעצם, amplified, הוא מתגבר, מתי? כאשר אדם נמצא במצב מוסרי ירוד, באמונה חלושה. יש קולות שמתעוררים בתוך הנפש, כאשר חסר לאדם עוצמה רוחנית, המעמד הנפשי שלו, האמוני, המידותי, הוא לא גבוה. אז הקולות האלו מתגברים בתוך הנפש, והם מתבטאים דרך הרגש, צינור הרגש, הם מובעים כלפי חוץ, כן, וגורמים לאדם הסתבכות גדולה בתוך החיים. פחדים, חרדות. אנחנו רוצים לשמוע גם קולות אחרים. כל השם בהדר. יש גם קולות כאלו. לא רק בכוח, לא רק באש, לא שובר הרזים, הוא גם בהדר. ובהיכלו כולו אומר כבוד. אני רוצה לשמוע גם קולות אחרים. את קולות ההיכל. אני רוצה לשמוע את הקולות שיש בהיכל הפנימי שבתוכי. למה הם לא מופיעים בתוכי? אני אגיד לכם למה. כי אנחנו לא שותקים. זה בדיוק הבעיה. זאת אומרת, היעדר השתיקה, ההתבוננות, היכולת, הסקט הוא שמה ישראל. הס, ואחרי זה כתת. שפעולת הכיתות, הדיבור, ההתבטאות, היא מופיעה לפני היעס, היעס, לפני ההיסוי, אז בדרך כלל הכיתות הזה, הוא מעלה על פני השטח הרבה שמרים. הרבה דברים שמוטב ולא היו נשמעים כלל, שעליהם נאמר בתורה, יתד תהיה לך על אזניך, וכיסית את צעתך. את אותה הפסולת האנושית שיוצאת מתוך הנפש, כתוצאה מביטויים רגשיים שהם לא בשעתם. הרגש תמיד צריך פיקוח, בלי שום ספק. זו אחת הסיבות אגב. אנחנו יודעים שיש היום במרחב התורני, ברוך השם, כולם קדושים, כולם טהורים, שולחנות ערוכים, כן? ברוך השם, 12 שבטים, 12 שולחנות, 12 זרמים, חסידות כזו וחסידות אחרת, בסדר, בסדר. אבל צריך לדעת שגם בתוך הלגיטימציה הזו של ריבוי הזרמים, אנחנו צריכים מאוד לשים לב איזה זרמים לפעמים מעודדים לנו אצלנו, לפחות בצורה העממית שלהם, מעודדים אצלנו סגנונות ביטוי רגשיים שיכולים להפיל אותנו. צריך להיזהר מרגשות. ובתור אדם רגיש, אני אומר לכם את זה, לב יודע מרת נפשו, כמה אפשר ליפול עם רגשות, ולאיזה מקומות אפשר ליפול עם רגשות. ולפעמים, יש הרבה טענות על ה... כן, אני יכול לשמוע את זה, כן, מיוחד בשיח הציבורי של היום, בתוך המרחב התורני, כפי שאמרתי, ברסלב, הרב קוק, לאן הולכים יותר, למה אנשים עוזבים פה, והולכים לשם. טוב, שם זה יותר רגש, יותר רגש. זה נפלא שזה יותר רגש. ודאי שרגש הוא שייך לחיים, רגש הוא שייך לחוויה. אבל לא מספיק שם חוויה. צריך גם שם הוויה. צריך את הקול העמוק של השכל, את הקולות היותר סמויים, מטבעם גם יותר חבויים. והם לא מתגלים בקלות לאדם. הם לא מתגלים בקלות לאדם. כדי לזכות באותם קולות, צריך לפעמים לשתוק 40 שנה. איך כתוב על אותו תלמיד? ששתק 40 שנה. רבי אליעזר, שישב אצל רבו 40 שנה ושתק. אני לא משנה לשתוק 40 שנה, אבל גם שתיקה של 5 דקות יכולה להפגיש אותך עם רובדים עמוקים בתוכך, שאתה תשמע דברים שאוזן לא שמעתה מעולם. על אותו תלמיד ששתק 40 שנה כתוב, שאחרי זה, שהוא התחיל לדבר דברי תורה, הוא אמר דברים שאוזן לא שמעתה מעולם, כולל אוזניו שלו. וכדי לשמוע דברים שאוזן לא שמעתה, במילים אחרות, מה פירוש הדבר אוזן לא שמעתה? פירוש הדבר הוא שהוא לקח את זה מאיזה מקום? ממקום כל כך ייחודי, שוודאי שאף אחד לא אמר את זה לפניו. כי הדיבור הזה הוא לא חיקוי של שום דבר. איך הוא הגיע למקום הפנימי הזה? כי הוא שתק 40 שנה. 40 שנה הוא שתק כדי להיפגש עם הדיבורים הפנימיים שנשמתו. אז ודאי שסוף סוף הוא מביע אותם, ודאי. מביע אותם בשכלו, ברגשו, ודאי. אבל זה דברים שאוזן לא שמעתם. הם לקוחים מהעולם הייחודי ביותר שלו. אבל כדי להגיע למקום הזה, אנחנו חייבים לעבור תהליך של שתיקה. הייתי רוצה להביא לזה עוד דוגמה אחת, לעניין הזה של שתיקה כתנאי להיפגש עם רבדי עומק ועם אמיתות עמוקות, מה שמובא בפרשת בלק. איך כתוב שם? לינו פה הלילה, מי אומר למי? כך שבא, בתיכון, מי אמר למי? מי אמר למי לינו פה הלילה? בלעם, למי? לשרי מואב ושרי מדיין. הגיע כל הכבודה הזו כדי ללחוץ עליו, לקלל את עם ישראל. אבל, נו, בלעם יודע שזה כבר לא פשוט כל כך לקלל את עם ישראל, בכלל לא פשוט. והוא דוחה אותם ואומר להם, לינו פה הלילה. אומרים חז"ל, מסכת סנהדרין, דף קופה עמוד א', מה פירוש לינו פה הלילה? אני רוצה לקרוא את זה מתוך הגמרא. צילמתי לי פה את זה. וישבו שרי מואב עם בלעם ושרי מדיין לאחן אזול. אחרי זה כתוב, למחרת כתוב, וישבו שרי מואב עם בלעם, כן, עם בלעם. שרי מואב, איפה מדיין? ושרי מדיין, שואלת הגמרא, לאן הלכו? ושרי מדיין לאחן אזול, כיוון דאמר להו, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר. אמרו שרי מדיין, כלום יש אב ששונא את בנו? זה דבר מדהים. זאת אומרת, מה הם הבינו בלילה? מה הם הבינו בלילה פתאום? שמה שהם עושים זה לא הגיוני. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישמיד את עם ישראל? עכשיו תגידו לי, זה לא אמת פשוטה? איפה האמת הזו הייתה בערב הקודם? אתם יודעים איפה היא הייתה? כן. איך זה עלה להם למודעות? בגלל הלינו פה הלילה, זה מה שנקרא לינה. הם לנו על זה, הם ישנו על זה. ברגע שהוא אמר להם, תירגעו, די מה עליהם, די מה האקטיביזם הזה, לינו פה הלילה. אני לא בטוח שבלעם מתכוון לזה, ודאי וודאי שלא. בלעם, אתם יודעים, הוא רצה להרוויח את הכסף שלו. חכו פה קצת, אני אחשוב קצת, אגרד בראש, אני אראה מה אפשר לעשות. בבוקר נמשיך את מבצע החיסול של עם ישראל. אבל, למעשה, מה שקרה הוא, בלי כוונה מצידו של בלעם, כן? זה שהלינה הזו גרמה להם לאושש את הרבדים העמוקים ולשמוע גם קולות אחרים שהם לא שמעו לפני כן. ומה אמרו הקולות האלו? רגע, אנחנו פסיכים. רק הקדוש ברוך הוא בחר בהם. הוא נתן להם תורה. הוא הוציא אותם ממצרים. הוא קרא להם את הים. הוא הגיז להם את הסלב. הוא הוריד להם את המן. מה, עכשיו הוא יחסל אותם? מה, אנחנו באמת חושבים? האמת הפשוטה הזו, הכל כך פשוטה, שלא תפסה מקום בהכרה שלהם. היא נדחתה על הסף כתוצאה מהרגש הנורא הזה של הרצון לחסל, של השנאה, של הקינה. לפעמים זה קורה בבני אדם. אתה כל כך עסוק בלהכפיש את הזולת, אתה לא שם לב שהזולת זה לא רק מה שאתה רואה בו. יש בו מעבר לזה. אתה מוכן רגע להירגע? אתה מוכן לצנן את הרגשות שלך וללמוד את הזולת מחדש? אתה עשוי גם להתאהב בו. להיות החבר הכי 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 טוב שלו. אבל אתה נרגש מדי. אתה סוער מדי. אתה תוסס מדי. כך אומרת הגמרא. מסכת סנהדרין, קופי עמוד א', פשוט חידוש פנטסטי. אגב, יש הלכה מופלאה, במסכת גיטין, זאת אומרת, שם הסוגיה, זה נפסק להלכה, אם אני טועה, כן? כתוב שאיך עושים גט, זה נקרא גט מקושר. מה זה גט מקושר? גט מקושר זה גט שהיו עושים לכהנים. כלומר, זה תקנה שעשו לכהנים שרוצים לגרש את נשותיהם. מכיוון שהכהנים קצת קפדנים, זו תכונה שקיימת בשורשה מכיוון שהם צריכים להיות מאוד חזקים ועקרוניים. בתור כהני הדת של עם ישראל הם חייבים להיות, כן? מאוד חזקים, אז הם קצת קפדנים. והיה קורה שנשים, שכהנים היו מגרשים בקלות את נשיהם. מקפידים עליהם על דבר מסוים, כן? למה לא קנית אצל מר כהן את הבשר? זה כשר שבקשירים. למה הבאת רק כשר הבנות? את מגורשת. מה עשו חזל? הם המציאו מה שנקרא, תקנו תקנה מופלאה שנקראת גט מקושר. מה זה גט מקושר? יש פה איזה נייר ש... זה אסור. קודש. גט מקושר. טוב, נדגים את זה אולי על הדבר הזה. גט מקושר זה קלף שכותבים עליו את הגט. כותבים. מתחילים לכתב את הגט. פלוני, אלמוני, וכו'. בא אלינו ביום זה וזה. שתי שורות. מקפלים את שתי השורות, מקפלים, כן? מקפלים ככה, כן? משאירים קצת חלק, מעל החלק כותבים שתי שורות נוספות, מקפלים שוב, וככה עושים כ-10, 12, 14 קיפולים, וכל כפל תופרים עם, עם גיד. תופרים זה עם גיד. כן. על ידי זה, שעושים את הפעולה המאומצת הזו, אז זה גורם יותר תרחה. זה יותר תרחה. מכיוון שיש בזה תרחה, אנחנו חושבים פעמיים, אם בכלל, לכתוב גט. תרחה כזו עצומה, זה לוקח זמן. לא שלא כותבים את הגט, אבל זה לוקח זמן לדיינים לכתוב את הגט. כמה זמן לוקח לכתוב גט ולתפור אותו בגידים? בגידים? יכול לקחת שעה, שעה וחצי. אותה שעה וחצי הכהן נמצא בבית הדין, והוא בידיים משולבות ממתין. ויזכור המלך את כל אשר עשתה ושתי. אוי, למה אני, מה אני רוצה להרוג אותה? אוי, זה לא, לא היא דווקא טובה, רינה. היא מאכילה לי כאלו מאכלים טובים. מסדרת לי את הבית. תעצרו בבקשה את כתיבת הגט. אני רוצה הזדמנות נוספת. כל הכבוד, מר כהן, כל הכבוד, כל הכבוד. שלום בית. השם יהיה בעזרך. לך בית. יכול ושלום לחמך. לחמך אז ואשתך. בעזרת השם. זאת אומרת, הייתה בזה מטרה. לצנן את נפשו של הכהן. להרגיע אותו. כי רק בתנאי הזה יוכלו להתעורר בו. קולות עמוקים יותר, שכאשר הוא יקשיב להם הוא מבין שהוא טועה מתחילה ועד סוף, שהוא יבין את המכלול כולו. אז רינה היא נפלאה, היא עצומה, היא אישה יוצאת מגדר רגיל, היא הכי מתאימה לי שבעולם, ודווקא בגלל שהיא עשתה את מה שהיא עשתה. נכון שזה לא מתאים לי מה שהיא עשתה, נכון שזה הרגיז אותי, אבל זה מה זה משלים אותי, זה מה זה אתגר נפלא בשבילי. תודה רבה שעשית את זה. עד רבה, לא רק שאני לא מגרש אותך, אני עכשיו אפילו אוהב אותך יותר. זה יכול להתרחש במהלך השעה וחצי שכותבים את הגט המקושר והמסובך הזה. בספר חסידי הוא מביא סיפור יוצא מגדר רגיל, סיפור מוכר, אני חושב שרגיל לשמוע אותו מדי פעם, במיוחד מי שרגיל לשמוע שיעורי מוסר או לקרוא בספרי מוסר. אז הוא מביא שם בספר חסידים, בסימן תפרש נון ה, הוא מביא סיפור על, 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 על ילד, בחור אחד, כן? שמאוד היה קשור לאביו, מאוד היה קשור לאביו. ואבא שלו לפני מותו ציווה אותו ציווי פשוט סתום ולא מובן. כבוש, כבוש כעסך לילה אחד. זה מה שהוא אמר לו. דבר סתום, הבן לא שואל על דברי אביו, הוא מאוד מאוד אוהב וקשור לאביו. כן, הוא זכר את המשפט הזה. כבוש כעסך לילה אחד. אותו בחור, אותו בן, התחתן עם אישה. יצא למדינת הים לכמה שנים, כמו שעושים העובדים הזרים, כן? אבל זה היה אז, אי אפשר למסור לא דרישת שלום ולא לטלפן ולא שום דבר, וגם לא לבוא לביקורים. שהה כמה שנים במדינה רחוקה. ואשתו התעברה. עכשיו, הוא לא ידע שאשתו מעוברת. לא ידע. חזר אחרי הרבה שנים. חזר לעירו. הגיע ליד החלון, זה היה בלילה, והציץ לחלון, האזין, והוא ראה את אשתו מתחבקת עם בחור בן 17 ו-18, והוא מנשק אותה. הוא בא לשלוף את הסכין שהייתה לו כדי להרוג את שניהם. פתאום נזכר מה שאמר לו אבא. כבוש כעסך לילה אחד. ואז הוא שתק, החזיר את הסכין למקומה, האזין. הוא החליט, אני אאזין מה מדברים שם. ואז הוא שומע אותה אומרת, אותה, אומרת לבחור. לפני הרבה שנים עזב אביך את הבית. אם היה יודע שיש לו בן גדול שהגיע לפרקו, היה שב הביתה ומסיל לך אישה. והוא כל כך התפעל מהציווי. ברוך השם, כמה טוב ששמעתי לאבא וכבשתי כעסי לילה אחד. על ידי זה הוא יכל לשמוע זמירות חדשות. עכשיו, לפעמים אתה צריך לשתוק כדי לשמוע את הזמירות שיש בתוכך. זה הדוגמאות שהבאנו מקודם. כלום יש אב ששונא את בנו. לפעמים אתה צריך לשתוק כדי לשמוע את הזמירות שיש בסביבתך. אלמלא שתק, לא היה שומע את סיום המשפט של האמא. ולא היה יודע שלמעשה הנער הזה זבנו. על ידי כבישת הכעס, בעצם נמנע ממנו שפיכות דמים לחינם. ומה עוד? לשפוך את דם אשתו ודם בנו. עד כדי כך. כן, כל הרחבת הדברים שדיברנו עליהם כאן, הייתי אומר, קצת מלבישים אור וגידים את פשטות דברי רשי. כי רשי הוא מאוד פשוט, אתם שמים לב. הרי אפשר לעבור איזה כך על רשי הזה. מה רשי אמר? השתיק אותם. טוב, אז צריך לפזול ימין על הכיוון, אונקלוס, כן? ככה לעשות עם העין. עצת כלב. אז ראיתי עצת כלב. השתיק, עצת. נו, זה עדיין לא מצית אותי. זה עדיין לא מעורר אותי. קורה פה משהו. מתגלגלת פה סוגיה אדירה. משהו, רשי בא למד אותי משהו, נכון, בשפה נורא סתומה, בשפה נורא מקוצרת, נורא חסכונית, אבל אנחנו עוסקים בלימוד. אנחנו עוסקים בלימוד, אנחנו צריכים לנסות, כן, שדל לפחות, כן, עד כמה שאפשר, לדלות את התוכן הזה החוצה. אז כל הרחבה הזו באה באמת קצת להוציא את עומק דברי רשי, ויעז כלב השתיק את כולם. עכשיו שימו לב, כלב צריך להתמודד פה לא עם השתקה של אדם אחד. שרי מואב היו שלושה, היו ארבעה. כן? הבחור שהגיע באותו לילה, כן? בעל האישה ההיא, בסדר, הוא אדם אחד. אבל פה צריך להתמודד עם 60 ריבו. פה צריך להתמודד עם כזו מסה של גברים מעל גיל 20, שכולם בוכים, תחשבו על זה. איך אפשר להתמודד עם ייאוש כזה? אנחנו רואים אדם אחד מיואש, כבר תש כוחנו כנקבה. 60 ריבו. וצריך להבין שבתוכם, זה לא תינוקות של בית רבן המיואשים האלו. אגב, יכול להיות שתינוקות של בית רבן לא התייאשו בכלל. יש שם אנשים רציניים מאוד. קודם כל זה המרגלים. המרגלים האלו, מי המרגלים האלו? כל אחד מהם הוא אלוף. תראו מה שכופתים עליהם חזל. כן? 10 אנשים. גדולים, אדירים. כן? שישוע וכלב נמנים שם מספר 5. תראו לכם מה זה המספר 4, מספר 3, מספר 2, מספר 1. איזה קנונים, איזה אלופים. זה פשוט לא יומן. אז קודם כל החבורה הזו, הסירייה הזאת, מיואשת לחלוטין. אבל הם לא היחידים. אתם יודעים כמה, זה דור דעה. כמה גדולי עולם היו בתוך הדור הזה. וכולם בוכים. זה מזכיר את פנחס. עם סלו, כן? עם זמרי בן סלו. כן? אנשים ענקיים, כולם. כולם. פורקים עול. ופנחס עומד מול המציאות הזו. זה דבר לא פשוט. זאת אומרת, כלב, כן? מזעו של יהודה, כלב, עוצמתי, מלכותי מאוד. הגיבור הענק הזה צריך למצוא עצה כנגד כולם. הוא צריך ליצור מצב של השתקה לכולם. והוא אכן משתיק את כולם. מהי הדרך היחידה להשתיק את כולם? אתה לא יכול ליצור את המהפך באופן מיידי. משה הוא איש טוב. משה הגיז לנו את הסלב. משה קרא לנו את הים. אתה לא יכול. אתה חייב. איך אומרים? לשחק במגרש שלהם. אחרת לא תשיג הקשבה. כלומר, אתה רוצה להגיע למצב של השתקה והשמעה. אתה רוצה ליצור כלי של ביטול, שהם ישתקו. שתקו, תקשיבו. שאני, לעצור להם את הנשימה. לגרום להם לשתוק. אתה לא יכול לעשות את זה, כן, על בסיס של פנייה ישירה. אתה לא יכול. אין מוכרחים אדם בשעת כעסה. אתה לא יכול. אתה חייב למצוא דרך, תחכום, כדי להביא אותה למצב של הקשבה. אחרי שהם יהיו במצב של הקשבה, והם יהיו ככה, אז אתה יכול, אופ, להכניס להם זבוב לתוך הפה, שהוא פותח את הפה. יכול להיכנס. אבל לפני כן, אתה לא יכול. אומר לנו רשי, מה הפסיכולוגיה של כלב? תראו מה זה מלך, כן? מלך בישראל, כן? זה פעולה מאוד מלכותית, של יוזמה, של חוסר עיבוד השתונות, כן? לעמוד מול ציבור גדול מיואש, ולהכניס בו איזה מוטיבט. זה לא, אגב, הוא לא מצליח בסוף, תדעו לכם. זה רק מלמד אותנו. עד כמה נורא הדינמיקה הציבורית. למרות שהוא הביא אותם לשתיקה, כמו שאנחנו נראה פה בהמשך, ויצר להם כלי פנימי של קבלה מאוד חזק, והכניס מה שהכניס, למרות זה לא עזר, אגב. זה רק מראה לנו כמה מסוכן שייאוש הוא ציבורי. כמה זה מסוכן, כן? זה החידוש, זה עוד חידוש, כן? שהוא לא נלמד כאן ישירות מדברי רשי, אבל זה הסוף הלא כל כך טוב, שאותה בחיית חינם בלילה ההוא, תיקן לנו הקדוש ברוך הוא לדורי דורות, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אסדר לכם בחייה לדורות. כל החורבנות של עם ישראל, זה בעצם בגלל הלילה ההוא, המצב האפלה ההוא, זה בעצם הבסיס של כל הפורעניות, שאין לך פורענות ופורענות, שאין בה מחיית המרגלים, גם מחיית העגל, אבל גם מחיית המרגלים, מאותה בחייה גדולה, כן? אבל, לפחות, אהבה אמינה, ודאי וודאי שזה עזר לצנן את הנפילה של העם, אילולי היה עושה את זה כלב, הנפילה של העם הייתה מ-180 כמות, בלי שום עצירה באמצע. לפחות מה שעשה כלב, אז בקומה ה-50, כן, הם נחבטו במזגן, ומשם, בקומה ה-30, הם נפלו על עוד מזגן אחד, והם הגיעו לקרקע במהירות של 20 קילומטר לשעה, ולא מהירות של 250 קילומטר לשעה. כן? כמו המראות הנוראים האלו שם, במגדלי התאומים, מי שראה את הדבר הזה, יותר טוב לא לראות אפילו. כן? זה האנשים שקפצו שם החלונות, ומגובה של איזה, כמה קומות שמה? כמה קומות שמה? מה זה? 400 מטר. כמה קומות? 400 מטר. כן. פשוט זרקו את עצמם רחוק מהחלון, ופשוט נפלו, צללו למטה במהירות של איזה 250-280 קילומטר לשעה. זה נורא. פה לפחות הפעולה של כלב, היא ציננה את הנפילה. אחרת מי יודע איזה בכי זה היה, השם ירחם. מי יודע אם זה לא היה גורם ל-80 שנה במדבר. אולי אפילו יותר מזה. בכל אופן, מה עושה כלב? אל משה. אל משה. לשמוע מה שידבר במשה. או, אם משה הוא הנושא, אנחנו מוכנים להקשיב. זאת אומרת, יש לעם את היכולת להקשיב. יש לעם את היכולת להגיע למצב של שתיקה. הוא מסוגל לשתוק. הוא מסוגל להגיע למצב של הס. אבל בתנאי אחד. שהשתיקה הזאת תהיה יצירת כלי על מנת לקבל עוד מן האדום האדום הזה. היינו? דברי גנותו של משה. זה התנאי. הוא עדיין לא אומר להם דברי גנות. הוא רק מדבר אל משה. תשמעו, אני רוצה לדבר על משה. די בדבר הזה כדי לפתות אותם להקשיב. אגב, הוא לא אמר להם, אני רוצה לדבר רע על משה. ודאי ודאי שלא. אני רוצה לדבר על משה. אבל די בזה כדי שהם יגיעו למצב של הקשבה. הם אפילו לא מדקדקים בדבריו. אגב, במצב של עליום כזה, כן? במצב של הלאום כזה, הם פשוט לא שמים לב להיגיון הפשוט, שבעצם כלב ודאי שלא יגיד דבר נגד משה. הם כבר יודעים שכלב וישוע, הם חושבים אחרת. אבל זה לא מעניין אותם. למה זה לא מעניין אותם? כי מספיק שאומרים אל משה, זה כבר סיבה להקשיב. תקשיבו, תקשיבו. מדברים אל משה. הוא מנצל את עיוורון החושים שלהם. הוא מנצל את האגרסיביות שלהם. כדי להביא אותם למצב של הקשבה על בסיס של אשליה והונאה. אנחנו הולכים לדבר באיש הזה, במשה. או אל משה. לשמוע מה שידבר משה. אבל שימו לב, מבחינת כלב, מה שהוא רוצה להשיג, בסופו של דבר זה את השמיעה. כי זה לא משנה למה אתה שותק. השתיקה תמיד היא ענווה. זה עמוק. אתם יכולים להקשות עליי. מה זאת אומרת? הם שותקים כדי לשמוע, או בתנאי, שידברו על משה. זה נכון. אבל כשאתה חווה חוויה של שמיעה, אתה בהכרח נמצא על קרקע של ענווה. וממילא, כרגע אתה דף חלק במובן מסוים, אני מדגיש במובן מסוים, ויש סיכוי לרשום עליך גם רשימות אחרות. שאתה מגיע למצב של שמיעה. לא משנה מאיזה סיבה אתה מקשיב. נכון שהמגמה היא כדי לשמוע דבר מסוים, אבל אתה לא יכול להימלט מחוויית השמיעה, מהמעמד הנפשי של הביטול, של הענווה, שעכשיו אתה עוצר את הנשימה, אתה עוצר את הנשימה. נכון שאתה מצפה שעצירת הנשימה תכניס לך עוד מן החמצן, כן, אהוב עליך, אבל עצירת הנשימה, השוב הזה, יש רצוב ויש שוב, השתיקה הזו, הביטול הזה, הוא הזדמנות נהדרת לחקוק חקיקות חדשות בתוך הנפש. זה לא פשוט. סימה מורכבת שהוא הצליח בחציה, בחלקה, הוא הצליח בה, כלב. משהו קרה בכל זאת. לשמוע מה שידבר במשה. צבח ואמר. הביטוי צבחה בחזל, או בכלל במקרא, כן? זה לא ביטוי חזלי בלבד. הביטוי צבחה כמובן מופיע גם בנביאים. גם דברי ימים. הביטוי צבחה בעברית יש לו שלוש משמעויות, סליחה שאני מקווה שאני לא אעיף אתכם בזה. אבל זה חשוב כדי להבין את המגמה של כלב. שכלב צובח ואומר, וכי זו בלבד עשה לנו אמרם, הצבחה שלו היא כוללת שלוש המשמעויות של הצבחה כפי שמוכרת לנו בפסוקים. המשמעות האחת זה קריאת שם, וצבחון לעיר דוד, וקראו לה עיר דוד, כך כתוב בדברי ימים, כן, מתרגם, וצבחון לי קרתה לדוד, קריאת שם, דבר מעניין, צבחה זה קריאת שם, לא יודע בדיוק איך ולמה, אבל צבחה זה קריאת שם, המשמעות השנייה של צבחה, זה צהלה ורינה, מעניין, המשמעות היותר מוכרת לנו, שומע הכל צבחה בעיר, כן, ואמר לא יהיו אלו בני ביתי, הרי זו תפילת שב. צבחה, במובן הידוע והמפורסם, יותר קלאסי, יותר שגור, זה קול זעקה ושבר וצער. שלוש משמעויות. שניים מהם הפוכות לחלוטין אגב. אחד זה צהלה ורינה, ואחד זה שבר, כאב וצער. מעניין. בעצם, הוא מביא לידי ביטוי את שלושת המשמעויות האלו. צבח ואמר פירוש הדבר... הוא בא לקרוא שם. מהי קריאת השם שהוא בא לקרוא? הוא בא לקרוא שם על משה רבנו כצדיק, כרוצה את טובת ישראל, כמנהיג מסור של עם ישראל, ולא כפי שאתם חושבים, שהוא הולך להכניס אתכם לארץ שורצת ענקים כדי להרוג אתכם שם, עמי בלתי אין קברים, לקחתנו לשם כדי שנמות. לא, לא, לא. הוא בא לקרוא למשה שם. זה המגמה שלו. בבסיס הפעולה של כלב, אין שום נטייה לכיוון העם באמת. כי באמת הוא הולך לקרוא שם על משה. ותכף נראה איזה שם הוא קורא עליו. ממילא, ביסוד הפנימי של פעולתו, יש מגמה של קריאת שם. ממילא זה נעשה בצהלה ורינה, כי הוא הולך לעשות פה פעולה של שיבוח שמו של משה, אבל המעטפת החיצונית היא צבחה וצער, כאילו הזדהות עם העם. אתם בוכים? בואו, גם אני רוצה לספר לכם משהו על משה. כאילו גם הוא בוכה. אתם יודעים מה? יכול להיות שאפילו, הוא היה נראה קצת, נגיד אם אני אמחיז את זה, וכזו בלבד שעשה לנו בן אמרם. הוא אפילו נראה מזדהה. אבל מיד, השומע היה סבור שהוא בא לדבר בגנותו. ואז הוא אמר, ולא הוריד לנו את הגסלב, ורק קרא לנו את הים, והוריד לנו את המן, מה תגידו על זה? בשמחה. מה? אבל מי היה מתווך? מי היה השליח? מי היה בעל הכוח האדיר שראוי לעשות זה בשמו של משה רבינו? ודאי שהקדוש ברוך הוא. אבל אני לא השליח של הקדוש ברוך הוא, וגם לא אתה. מי זוכה להוריד מים מן השמיים? הוא ודאי אדם גדול. זה, העם יודע, כן? העם יודע את זה. הוא יודע את זה בדיוק כמו ששרי מדיין יודעים שמה? שכלום יש אב ששונא לבנו. אבל כרגע, הידיעות האלו, שמשה הוריד את הסלב, הם נמצאים בהעפלה. באלף. העם יודע את זה בדיוק כמו כלב. אבל זה נמצא בפוזיציה נפשית אחרת לגמרי אצל העם. לגמרי. כלב רוצה להבין, כן, בבקשה.
איפה ראינו לפני זה שההתקפה הייתה על משה רבנו? בפסוקים לפני זה רשום שהם תקפו את הארץ.
תגיד לי אתה, את מי הם התקפו? את מי הם התקפו? כן? את מי שלוקח אותם לארץ ישראל, נכון? את מי שמנהיג אותם? את מי שלוקח אותם ממצרים לירושלים? אז יגיד, כן? מה שמך? אילן. יגיד אילן, זה לא משה רבנו לוקח אותם. זה הקדוש ברוך הוא לוקח אותם. כן? אגב, אם הם היו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם, לא היה להם שום טענה למשה רבנו. לא עלינו תלונותיכם, כי אם על השם, מה אתם רוצים ממני? מה תלינו עלינו? תלונתכם על השם יתברך, מה אתם רוצים ממני? אבל הם רואים את משה כמנהיג שאולי פועל גם מדי את עצמו. זה חלק מחולשת האמונה. מבירורי האמונה שחסרים שם בדור המדבר. לא ניכנס לנקודה הזו. אבל משה הוא הכתובת. הוא המוליך. הוא המוציא. הוא המביא. הוא הכתובת. אליו באים בטענות. זה האיש משה. איפה הוא? לאן הוא נעלה? הם עושים עגל. הם לא אומרים איפה הקדוש ברוך הוא. הם אומרים איפה משה. משה נתפס בעיניהם, ובצדק, כמתווך עוצמתי, אדיר וממילא. לא השבח ולא הגנות. פה אנחנו רואים שהצד של הגנות הוא דומיננטי כתוצאה מן הריגוש המופרז. כן.
הוא לא ענה,
הם אמרו, כאילו,
אם
זה
מה שאומר להם, המרגלים הקודמים אומרים שהארץ היא רעה והארץ היא זה ולא נוכל לעלות, ואז הוא אומר, אבל משה הוריד לנו את המן, זה נשמע כאילו, הוא ענה, כאילו לא...
כאילו למה?
כאילו הוא לא ענה להם על מה שהם שאלו, הם אומרים להם,
הארץ,
היא לא
נוכל להם,
אבל משה הוריד לנו את המן.
ודאי, יש קשר מובהק בין הדברים. יש קשר מובהק. אם הוא הוריד לנו את המן, וקרא לנו את הים, והגיז לנו את הסלב, גם הכניסה לארץ היא לטובתנו. אז למרות שהארץ היא קשה, אבל יכול נוכל ונעלה. כן? זאת אומרת, שלושת הדברים האלה שעשה משה רבנו, הם מוכיחים שהנהגתו היא טובה, שהשם איתו, וגם הדבר הזה. כן? קריאת ים סוף. למה מביא את קריאת ים סוף בסוף? כי גם בים סוף היינו במצב, אבל נקרא ים סוף. גם פה אנחנו במצב, נקרא ים סוף, היינו נורא רעבים. ירד מן השמיים. הוא הגיז לנו את הסלב. זאת אומרת, הוא בעצם חושף להם מצבים של פי תהום שנפטרו בהנהגתו של משה. אז למה שיהיה הבדל בין כל המצבים האלו לבין המצב הפרובלמטי הזה? זה אחד ההיבטים. אפשר עוד למצוא פה עוד כמה וכמה דברים, כן? או לא מבין פה מעבר לזה הרבה, כן? השלושת הדוגמאות האלה לא סתם מובאות בדברי כלב. יש פה, זה מאוד מכוון. אבל די בהסבר הזה כדי לסבר את האוזן. עד כמה הדברים בעצם פותרים זה את זה. יש פה התייחסות, כן? אולי קצת יותר פנימית, אבל יש פה התייחסות בעצם לעיקר הטענה של המרגלים, בדוגמאות שמובאות כאן. כן? נמשיך, נראה את זה בפנים בתוך דבר ראשי. אל משה, לשמוע מה שדבר משה. צבח ואמר, אם כן, הצבחה שדיברנו. כן? וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם, כדי להעמיק את כוח השמיעה, שימו לב, נותן להם עוד בונוס. כן, בדברי רש"י, וכי זו בלבד עשה לנו בן אמרם. איך הוא מעמיק את ההקשבה שלהם? איזה פיתיון הוא זורק להם? שוב, כביכול מדבר בסגנון של הזדהות איתם. איך זה בא לידי ביטוי במילים? וכי זו בלבד, לא רק רעה אחת כביכול הוא עשה לנו, אלא כמה וכמה. זאת אומרת, זה הצד הכמותי של הבונוס. וכי זו בלבד, עשה לנו, מה זה עשה לנו? מה זה עשה לנו? הוא הולך נגדנו. הוא נגדנו. כל העולם כולו נגדנו. משה רבינו עשה לנו. מה הוא עשה לי? איך הוא עשה לי? הוא דרך עליי. הוא לקח לי. אתם מכירים את הביטוי הזה? כן, שילדים אומרים בדרך כלל. הוא לקח לי. זה כדי להעצים את הרגשת האגו המתקומם כנגד השגת הגבול. כן? עשה לנו. לא כתוב כאן. וכי זו בלבד עשה בן אמרם. עשה לנו, לנו. עשה לנו. כן? לקחו את ממוננו. כן? איך אומר פרעו לאנשיו, לקחו את המוננו, ברחו מארצנו, כדי להעצים את ההתנגדות של המצרים לעם ישראל. אנחנו מציינים את זה, עשה לנו. זה נוגע לנו, זה מעמיק את האלבון, את הכעס, ובסופו של דבר גם את הרצון לנקום. כך מגיע למסקנה כלב, תשאלו אותי, כן? אני לא יודע, כן? למה צריך להצים בהם כל כך את הכמיהה, כן? אבל ודאי יש בזה אמת מלכותית עצומה, אחרת כלב לא יעשה את זה, כן? ודאי. אבל הוא נותן להם, זורק להם את שלושת העצמות האלו. הצד הכמותי של אהב האמינה של רעת משה, וכיזו בלבד, עשה לנו, שהוא פועל כביכול נגדנו במכוון, ובן אמרה, מה זה בא להגיד? זה כהפניית, החץ לאן? בן אמרה, מה זה בן אמרה? למה לא כתוב משה? למה לא לקרוא לבשמו הפרטי? למה בן אמרה? מה? זלזל. כן? זלזל. בן אמרה, מי הוא בכלל? כן? איפה אנחנו פוגשים את זה בגמרא? באותו סיפור עם אותם הבריונים שבאו להקנית את הלל. אז איך, זה שעובר על פתח ביתו של הלל בערב שבת, איך הוא קורא לו? מי כאן הלל? איזה הלל? רבי הלל, הרב הלל, רבינו, ראש בית, אב בית דין, נשיא גדול בישראל. איך אתה קורא לו? מי כאן? הלל, הלל. הלל, הלל, איפה אתה הלל? זלזול, זלזול. גם פה. אם כן, שלושה ממדים שבוחר בהם כלב בחוכמה אדירה, כדי להביא את השמיעה שלהם לשיא העמוק ביותר של ההדממה. וידום אהרון. בזכות וידום אהרון, סליחה שאני אומר, פתאום נסחפתי לשם, לא משנה, אמרו זה בתחילה, אבל בזכות וידום אהרון, בזה שהוא לא הגיב בצורה רגשית, סוחפת מדי על מות שני בניו, למה הוא זכה? לפרשת שטויי יין, שהוא... כן? בעצם אמר אותה. כן? הוא קיבל אותה. ישירות, לא דרך משה. יין ושחר על טשט. כן? מעניין מאוד. מה הקשר? אם אתה יודע לדמום, אתה לעולם לא תהיה שיקור. יין ושחר על טשט. אהרון זכה למבט מפוכח עד סוף ימיו. הניסיון של מות בניו, שהעמיד אותו בפני ניסיון של ציסה רגשית חזקה מאוד, עד כדי ערעור של יסודות האמונה בדקי דקות. העמידה של המסווה, וידום אהרון, זיכה אותו ביין ושחר על טשט. הוא ניצל סופית מהפרת האיזונים בין שכל ורגש. פילי פלי. אם כן, הוא רוצה להביא אותם להדממה מוחלטת. נו, השומע היה סובר, השומע היה סבור שבא לדבר בגנותו, ומתוך, כן, השומע היה סבור, כי הגיעו למצב של שמיעה והקשבה, היה סבור שבא לספר בגנותו. כלומר, שהכלי של השמיעה שהם הכינו, עכשיו מה הוא יקבל? מה הכלי הזה יקבל? את מה שהוא אוהב. הליטני עוד מן האדום האדום. אז זה הוא יקבל. אז נוצר הכלי, יש את התשוקה, או כדברי רשי, ומתוך שהיה בליבם על משה. בליבם זה הכלי. היה בליבם על משה, ומתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. יש לי שאלה אליכם. ילד שרץ בכל השכונה כדי לחפש תלמיד חכם שיגיד לו אם מותר לשחק בלגו. מה אנחנו יודעים על הילד הזה? שהוא ודאי רוצה לשחק, נכון? שאם הרב יגיד לו שאסור לשחק, איך ירגיש הילד? מאוד קשה. הלכתי עם הנכד שלי, זה מדעב שבת דווקא לפני שבועיים, הלכתי עם הנכד שלי להשיב עבדה. הוא מצא מתחת לאיזה שיח, איזה... אני זוכר כמו מה זה היה, איזה משחק נחמד כזה קטן. אז אמרתי לו, אחיה, עכשיו אנחנו נלך לקיים מצוות השבת עבדה. אמרתי לו, אתה יודע של מי זה? לא, איפה מצאת איזה? מתחת לשיח ליד משפחה כזו וכזו. אולי נשאל אותם? אז הוא בא איתי. הוא דפק בדלת בעצמו. נאבד לכם כדור? כדור קטן, אני לא זוכר זה. נראה? לא. אז הוא בא אליי. יש! אנחנו צריכים ללכת הלאה. זה היה פה ליד השיח, נכון? אולי כדאי לראות הבית הסמוך. זה עדיין 20 מטר מרחק. אנחנו נבדוק עוד שתי בתים וזהו. אז בואו נלך לשכנים של המשפחה הזו. הוא דפק בדלת. נאבד לכם כדור? לא. יש! חמי. צורתי עוד שתי בתים וזהו, בסדר? 20 מטר צפונה, בסדר? בסדר, הלכנו לשם, הוא נכנס, נאבד לך שלכם הכדור? כן, תודה, תודה חמוד, תודה חמוד. אומרת האמא, לוקח את הכדור. חמוד, איזה מתוק. וכן, אתה מצפה גדולה מתוק, אתה התגברת, זה מאוד מאוד יפה. אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה שהכדור יהיה שלו. הוא רוצה שזה יהיה הוודאה שנאמר עליה הווי, כן, איך אומרים, יוש בעלים קוראים לזה, שהבעלים התיישו, או לפחות גרים באיזה נדע איפה, עכשיו התחפש בכל השכונה, זה ודאי שלו. הוא רצה, אז זה לא עלה בידו, אבל הוא עמד בזה מאוד יפה. ברוך שבסופו של דבר הוא התפייס והכל בסדר. אבל, היה לו משהו בתוך הלב, שיש ציור בתוך הלב, זה, הלב זה הצד הנקפי. נקבה תסובב גבר. הצד הנקבי שבנו, הוא מבטא את הרצון. מה עושה הרצון? הוא מושך אליו את המילוי שלו. זה דבר ידוע. הוא מושך אליו את המילוי. כל רצון שבתוכנו, הוא תמיד מושך אליו ומושך אותנו אל המילוי. או שהוא מושך אותנו להר, כן? או שהוא מושך את ההר אלינו, אחד מן השניים. תמיד זה ככה עובד. מה שיש בתוך הלב, זה הצד הנקבי, והוא מחפש את הצד הזכרי. כלומר, את ההשפעה המשלימה שלו. מתוך שהיה בלי, בגלל אפשר להבין דברי רשי, מתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, אך טבעי הדבר שאיזה מזון הם ירצו לקבל, הבחינה הנקבית הזו, מה היא רוצה להקל, מה היא רוצה לקבל, דברי גנוש. כי אין לך מזון משובח יותר, כן? כדי להשלים את החוסר הזה שבלב, מאשר דברי גנות על משה רבים. אז מכיוון שהייתה להם פה תקווה לקבל את מזונם, כדי להשקיט, כן? את סימאון הלב שלהם, כנגד משה חלילה, כן? לכן הם חייבים להגיע להקשבה. ההקשבה והשמיעה זה המתווך בין הזכר והנקבה. אני רוצה דבר מסוים, אז אני עכשיו מקשיב כדי לקבל את דברי הגנות. יפה מאוד! העיקר שיהיה פה מצב של הקשבה. זה הסיכוי היחידי. זה הסיכוי. כי אחרת אם לא יהיה פה מצב של הקשבה, זה השמן לב העם הזה, ואוזנה מכבד, וליבה משע. אני רוצה הקשבה. אז הנה, אומר לנו רשי, שהמטרה של השמיעה הושגה. מתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. אמר, עכשיו הוא גילה מה שבליבו באמת. אמר, הנה הסוס הטרויאני. אמר, והלא קרא לנו את הים, והוריד לנו את המן, והגיז לנו את הסלב. כלומר, הוא ניצל את הקשב כדי לומר להם דברים שהם יודעים, יודעים לא פחות טוב ממנו. אבל, כפי שאמרנו כבר, הידיעה המוטעת, הרגש הסוער, האפיל על הידיעות האלו. אומר הרב קוק, באורות הקודש, חלק ד', כל ידיעה פורסת צל על חברתה. אם אתה מאוד מאוד רוצה דבר מסוים, זה בעצמו פורס צל על ידיעה אחרת שחשובה לך כדי שתזכה באותו דבר. אתה רוצה להרוויח כסף, אתה רוצה להתעשר. אתה פותח בסטה. מרוב שאתה רוצה להרוויח, אתה שוכח שצריך להרוויח ביושר. זאת אומרת, הידיעה או העניין שיש לך בהרווחת הממון, מאפילה על ידיעות מוסריות. כך אומר מסילת ישרים, מידת הזהירות. שאדם שהוא חסר זהירות, כן? אדם שהוא חסר זהירות, הוא ממפסידי הזהירות, הוא מדבר על זה, שאחד מפסידי הזהירות זה תרדת הפרנסה. מתוך שהוא טרוד בענייני פרנסה, הוא לא שם לב על האופנים שהוא משיג את הפרנסה. ואז הידיעה האחת הזו של להביא טרף לביתו, היא פורסת צל על הידיעות המשלימות שמבלעדיהם זו מצווה הבאה בעבירה. הוא לא ראה אותה בכלל, כי הוא באמוק. מה הסיבה שהם לא יודעים ידיעה חיונית, כן? את הידיעות האלו, שהוא הגיז את הסלב, למה? למה הידיעות האלו לא חיות אצלם? למה הידיעות האלה לא מעמידות אצלם את משה רבינו כמנהיג עצום ואדיר, מנצח, מוביל? למה? שצריך להכיר אותו, למה? מכיוון שהידיעה הזו היא חזקה מדי. הרגש הזה הוא מופרז. אמר להם, ולא קרא לנו את הים, והוריד לנו את המן, והגיז לנו את הסלף. ככלל, המסר הפשוט שעולה מתוך הסוגיה הזו, כן? אנחנו לא קוראים את זה עכשיו רק איזה מין חלון הצצה לדור ההוא, לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יכול להימצא בהחלט במצב של המרגלים, בהחלט מצב של תסיסות רגשיות חזקות מאוד, ולמעשה אין רגע ולא פגע. אין רגע שבו אנחנו לא חווים איזשהו תעצומות רגש, כן, שמחייבת אותנו ממילא, כן, להרגיע, להוריד את הווליום, להשתייך יותר להבנות שכליות, לאפשר לשכל לסלול את דרכו בביטחה. נכון, הרבה פעמים נגלה שהשכל אומר לנו דברים שהם לא נוחים לרגש. הרבה פעמים. אבל אם אנחנו באמת נעשה את הפעולה הזו מתוך ההבנה של הנזקים שיכולים להיגרם מרגש עודף, אנחנו נשמח לקבל את ההדרכה השכלית. שומע תוכחה בקרב חכמים ילין. מי שבאמת רוצה לשמוע תוכחה, שיוכיחו את רגשותיו, שירסנו את רגשותיו. שופטים ושוטרים תיתן בשעריך, אלו שערי הרגש, שערי הדמיון. שים עליו שופט, שים עליו שוטר, תעמיד מולו את דברי התורה, את השכל הטהור, כדי שבאמת יוכל להתרחש איזשהו תהליך מאוזן, ובסופו של דבר, גם הרגש לך עצמו יוכל להפך לרגש קודש. רגש שהוא כל כולו בנוי על יסוד של קבלה, של דבר השכל, בסופו של דבר גם הוא קדוש. וזה המצב שלפני חטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון היה מצב של עץ החיים בלבד. עץ החיים. עץ החיים זה שילוב ומיזוג של רגש ושכל. אבל באופן כזה שהרגש לא יוצא מתחת ידו של השכל לשנייה אחת. כתוצאה מהפרת האיזון על ידי השמיעה לקולו של הנחש, שהוא עורר בהם רגשות של יראת שמיים להידמות לאלוקים, ויהיתם כאלוקים יודעי טוב ורע, כתוצאה מהתססת הרגש, הוא הוציא את הרגש מהשליטה השכלית. ואז הם נפלו, כן, מהמצב הראשון, כן, והיום אנחנו נמצאים במצב של עץ הדעת. עץ הדעת זה השכל הוא הגמוני, הוא שליט. זה לא המצב שהיה אז, שכל הרגשות שבוטאו הם היו רגשות קודש. וזה הכוונה שמלאכי השרת היו מסננים לו יין. מה זה מסננים לו יין לאדם הראשון? מסננים לו יין, פירוש דבר, הוא היה שותה את היין. הוא היה מתרגש בלי השמרים. המלאכים היו מסננים לו יין וצולים לו בשר. זאת אומרת, הבשר הוא כנגד המציאות הפיזית שלו, והיין הוא כנגד המציאות הרגשית. לפני חטא אדם הראשון, הכל היה מאוחד, השכל והרגש. אחרי החטא, הופר האיזון. והתקנה היחידה זה לאכול מעץ הדעת. הרבה הרבה דעת של תורה, כדי שנוכל לחזור לאיזונים האלו, וזה תחיית המתים. תחיית המתים זה שוב האיזון בין הרגש והשכל, שהגוף והנשמה יכולים שוב לדור בכפיפה אחת. עד אז, המוות הוא מנת חלקו של כל יצור אנושי. והמוות הוא הביטוי שהרגש עדיין שולט, הרגש הנמוך, הוא לדאבוננו עדיין מנצח את הנשמה כביכול, ולכן יש מיטה. אבל כל מאמץ וכל השתדלות שלנו לגרום לאיזון הזה, או להביא לאיזון הזה, הוא בעצם מעין תחיית אמיתי, פרטית שאנחנו מחוללים בתוך נפשים. נעצור כאן.